פרק החתימה, הוא מברר לנו למה לנו ארץ ישראל, מה פשר התשוקה של ארץ ישראל, מה מקור התשוקה, מה ערך התשוקה של ארץ ישראל. ולנושא הזה הקדמה. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. בתוך הלב פנימה, הלב זה משכן הרוח של האדם, האדם מישראל, על זה מדובר פה. בתוך הלב פנימה, לא ברוחו של אדם מישראל, אלא בתוך הלב פנימה, עמוק שם בפנים. לא בלב, אלא בתוך הלב. ולא בתוך הלב, אלא בתוך הלב פנימה. בפנימיות של רוח ישראל, בחדרי טהרתו וקדושתו של הלב, כי ישנם גם חדרים אחרים ללב. אם הלב משמש פה כמשל למרכז החיים, למרכז החיים הרוחניים, כמו שהלב הפיזי, אז הוא מרכז כוחות הנפש, מרכז כוחות הגוף, המזרים את זרם החיים בגוף כולו. אז הלב הרוחני, אם הדם הוא הנפש, אז הלב הרוחני הוא מרכז הנפש, מרכז הרוח. ובתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, בפנים פנימיות, הרוח, אולי בעומק הנשמה. שם, מתגברת היא השלהבת הישראלית. שם ישנה אש. בהמשך, הסתבר שזה האש תמיד, אש תמיד שתוקד על המזבח לא תכבה. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית. מים רבים לא יוכלו לחבות, נהרות לא ישטפוה, שלהבת יה. ישנה שלהבת ישראלית. לבת החיים הישראלית, הנקודה המלהיבה, המניעה, הדוחפת את החיים הישראלים. במה פשר שאיפת החיים הזאת, התלהבות החיים הזאת, מנוע החיים הזה, מה עניינו? מה שאיפתו? השלהבת הישראלית דורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. ישנה תביעה למצוות. באמת, הקביעה הזאת היא לא מפתיעה אותנו. היא קביעה שהיא ידועה לכל מי שרק הסתופף על סיפה של תורת אמונת ישראל ותורה. אז הוא כבר מכיר את הקביעה הזאת, את הזיהוי הזה של רבו המובהק של הרב רבי יהודה הלוי, ש שגם הוא פותח את ספרו בקביעה הזאת. הנשמה תובעת את המעשה הרצוי. הנשמה, כפי שבלשון המשל של הכוזרי, זה נקרא המלך. מסעת הנפש של הנשמה, מסעת הנפש המתבטאת בחלום של המלך. החלום הוא תובע את המעשה הרצוי, דווקא את המעשה. זוהי השלבת הישראלית. זה מה שנמצא בתוך הלב פנימה. בחדרי טהרתו וקדושתו, שם מתגברת השלבת הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה האינטנסיבית של החיים, של טוטליות החיים, אל מצוות השם כולם. מה פשר התפיעה הזאת למצוות שהנשמה טובעת? מה עניינה של התביעה הזאת, של הדרישה הזאת? זה התביעה לצקת את רוח השם בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. זו התביעה להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית, ואם זה אידיאלית. זו התביעה הנשמתית. זוהי הלהבת הישראלית, זו התשוקה הפנימית של עומק הנשמה הישראלית. בעומק העניין, התביעה לצקת את רוח השם, לתת ביטוי לרוח השם, זה הרצון לתת ביטוי לרוח העצמית. זה הרצון לבטא את החיים, לבטא את תכונתם, את כישוריהם, את עניינם, את אופיים, את מהותם. שבישראל זהו רוח השם. כי רוח השם, מה הוא באמת רוח השם? רוח השם, הנה יש לנו הגדרה. רוח השם זה רוח ישראל המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה. זה מה שנקרא רוח השם. ורוח השם שהוא רוח ישראל, רוח ישראל לא בהזיות של אלה שנקראים אנשי רוח, אלא על... מדובר פה על התוכן האמיתי, על רוח ישראל המלא, רוח ישראל הכללי, רוח הזה שמניע את התביעות הערכיות, המוסריות, השכליות, התרבותיות של האומה בכללות דורותיה. זהו רוח ישראל המלא הכללי, שהוא ממלא את כל חללה של הנשמה. הוא ממלא את כל חללה של הנשמה הפרטית. באמת, הנשמה הפרטית בישראל היא אינה אלא נטף מרוח החיים הכללי של האומה. הרעיון הזה אנחנו כבר דיברנו בו, עסקנו בו, בפסקה הראשונה. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, כלומר, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, בטבע הרוחני של נשמת ישראל, שהוא-הוא רוח השם, רוחי אשר עליך, מצד הרוח האלוהית המאוחדת עם ישראל, מצד זה ישנה אידנטיות, זהות, בין העניין האלוהי ובין החיות הישראלית. כמו שאנחנו מכירים את זה מהדברים המפורסמים בתחילת תורות ישראל, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפיצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. התוכן הזה של רוח ישראל, שהוא הוא רוח השם, הוא זה שיוצר את התביעה לבטא את הצורה האלוהית שבנשמה, את התביעה הערכית, השלמותית, האינסופית, הנצחית, הכללית, שהיא תכלול כל. זה שהיא כוללת שמי שמי קדם, פשוט. זה שהיא כוללת ערכים מוסריים, שכליים, תרבותיים, וברור. הריבותא זה למשש את זה, זה לחיות את זה. התוכן הנשמתי, הריבותא שלו, שהוא זה שמופיע בגוף ממש. כי באמת, הגוף, לית לו מגרמי כלום בעומק העניין, חוץ ממה שהוא התגפפות, התגשמות, הנשמה. התביעה הנשמתית זה עניינה, לכלול גם את הממדים החיצוניים, המוגבלים, הגופניים, ובזאת מתגלה הטוטליות של העניין האלוהי שבנשמה. על כן, התביעה הנשמתית, הלהבת שלה, שלהבת החיים שלה, החיות הישראלית, הרוח הדוחף אותה, מלהיב אותה, זה הרצון לקנקרט את כל התכנים האידיאליים, האינסופיים שבנשמה, בשפת האומנות הגופנית. לא בהפשטות, אלא להפך, בעשייה. כי עשייה זה ביטוי מלא של חיים. והפשטות אינטלקטואליות, אפילו מוסריות, אין בהם את העוז הזה. כשהם נמצאים בתווך שבין שני הממדים האלה, התביעה הנשמתית שהיא שורשית ומקורית ורוחנית מכל רוחני, גם מכל תוכן רוחני רעיוני שאפשר להעלות על הדעת באופן קונקרטי, שאפשר להגדיר אותו או לחוש אותו או לתאר אותו, מאידך, התביעה המלאה של החיים זה בממשות היותר ממשית, היותר מוחשית, בחמשת החושים ממש. בין שתי הכתבים האלה מצויים העולמים הנפשיים שלנו, הרוחניים שלנו, ויש להם משמעות. הם מקבלים את ערכם. הם מקבלים את ערכם מצד זה שהם חתומים בחותם החיים המלאים. הנשמה מופיעה באישיות מלאה, גופנית. חיי המצוות. זו המשמעות של המצוות. זה עניינם של המצוות, וזו התשוקה הלהבת של מים רבים לא יחבו ונערות לא יתקפו. הלהבת הזאת, השלהבת הזאת, השלהבת הישראלית, היא הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית, ואם זה אידיאלית. כל האידיאלים, כל התכנים, כל הרוחות, כל הערכים, הם כולם רק פרטים. הם פרטים קטנים בערכם הרוחני, ההגותי, התיאולוגי, הפילוסופי, לעומת הערך הטוטלי הזה, שהוא נעלה מהם כעליונותם של החיים לעומת ההגות על החיים. זו התשוקה הישראלית. זה מה שמתרחש בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו. המצוות כולם הם אינם אלא כלים. הם כלי הבאה. הם כלי הבאה לתכונה הישראלית, העצמי, לנשמה. רמח איברים ושסע גידים. רמח עשה, שסע לא תעשה. המספרים האלה, שאנחנו כל כך מורגלים אליהם, כל כך דורים על שלנו, צריך לשים לב שהרעיון העיקרי שבהם, יותר ממה שזה בא לתאר לנו עובדה פיזיולוגית מוחלטת, שיש בדיוק רמח איברים שסע גידים. הקביעה הזאת, מן הסתם אנחנו יכולים להעריך שזה לא הנקודה המרכזית של הקביעה. זאת אומרת, הידיעה הזאת זה לא הנקודה המרכזית. כי אם זו הנקודה המרכזית, אז גם הקביעה, כמו הידיעה הזאת, אפשר לפקפק בה. על כל פנים, אפשר גם לקבוע אחרת. על כל פנים. כמות האיברים, הגידים, תן מספר, נארגן לך את החלוקה הגופנית, בהתאם מה שאתה רוצה. המספר הזה הוא יותר בא לומר את הספירה הזאת שעליה אנחנו מצביעים פה עכשיו. דע לך שהכל תואם, כמו במציאות האונתולוגית, במציאות היש, ההוויה בכללותה, יש בה שסה, שסה ימים בשנה. דע לך, בנשמה יש רמח ושסה, והתורה זה רמח ושסה, כי הם חיינו ואורך ימינו. והצד ההגותי הוא נגזר מזה, ועל כן אנחנו הוגים בהם יומם ולילה, וגם דבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות זרע ישראל, דבר טוב וקיים. מדובר פה על התודעה החיונית, יש פה זרם חיים אחד, תודעה אורגנית, זה מה ש... חלוקת המספרים הזאת באה לבטל לנו בכל הספרות שהיא עוסקת בדברים כאלה. אחר כך גם החלוקה הקונקרטית, אז יבואו ראשונים, אחרונים, יחלקו את התורה לתרייג וזה, ויחלקו מחלוקת שאין לה גבול, כל אחד בא והוא מארגן את התורה בצורה אחרת, בתרייג אחרת. אבל זה לא משנה, כי הצד השווה בין כל המחלוקות, וממילא גם פותר לנו את הקושייה על המחלוקות, כי הכל בא, יש עיקרון, עקרון החיים. אז עכשיו, אם הוא גם יסתדר ככה בצורה טכנית, אסתטי מאוד. יסתדר בצורה כזאת, צורה כזאת. יש הרבה צורות לאסתטיקה. אבל נקודה חשובה, זה לא המציאות החיצונית, אלא המהות הפנימית. שהמציאות החיצונית, גם כן, מתאימה לה. המציאות הפנימית זה שזרם החיים הישראלי זה תביעת המצוות. והמצוות הם אינם אלא ביטויי הנשמה. הם כלים של הנשמה. וזו קורלציה מלאה בין המציאות הנשמתית ובין המציאות מצוותית. כי באמת, זה אנחנו גם כן, זה לא קרה עם כל כך חדש. וזה בדיוק מה שהיינו אמורים להבין כבר מתיאור החתונה בפסקה הקודמת שעסקנו, כי באמת ישנה התאמה בין הנשמה ומרכיבי הפנימיים ובין כל מצווה ומצווה מתרייג מצוות התלויות בכל מצווה ומצווה. רוח השם שהוא רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, ישנה להבת פנימית אדירה שהיא צורת החיים הישראלית, שהיא קובעת את ההבאה של הרוח הזאת בכל מרכיביה. שבאמת בעומק העניין, כל מרכיביה זה דבר אחד. זה כמו שהזכרנו עכשיו. כל מצווה היא כולה יונקת וכולה באה מכוחם של תרי"ג המצוות. ומכל מקום הם כולם נקראים הכלים, הכלים הרבים להביע את הביטוי ישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית וידיעה. התיאור הפנטסטי הזה, התיאור שקובע שמה מעניין את החיים, מה מלהב את החיים, מה מניע את החיים, מה יש שם להט אדיר שעניינו הגילום של חיי המצוות, שאל אדם ויגיד, איפה אתה רואה את זה? איפה אתה חש את זה? זאת אומרת הרב, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים. יש להבת ויש רשפים. יקוד אש קודש יוקד ועולה. הלהט של הלהבת המתבטא בתור זיק, רשף, חזק מאוד, המגביה עוף, זה הלבבות של הצדיקים. אותם יחידי סגולה שאין מרי דניש מתה, ותכונת הנשמה מהירה בהם בתודעותיהם, בתחושותיהם, בתובנותיהם, מתוך הבנותיהם. אז מה שאצלנו מתקבל פה כידיעה כזאת של, נו, אם רב אומר, הוא יודע על מה הוא מדבר. ישנם אנשים שמה שהרב אומר פה הוא מורגש אצלם. זה לא רק עניין אינטלקטואלי או עניין מסורתי שכך נוהגים לשמוע מפי אדירי כל חפצי ועמה, קדושים אשר בארץ, קדושי הרעיון, עמוקי המחשבה הישראלי. אלא יש כאלה שהם קדושי רעיון ועמוקי מחשבה, והם, אצלם זה מורגש כך. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים. שם יקוד אש קודש יוקד ועולה. אבל באמת, בלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. עמך כולם צדיקים. בלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. אש תמיד תוקרא למזבח לא תחמה. באמת, האמת הנשמתית הזאת היא נמצאת בכלל ישראל. היא נמצאת בכלל ישראל בנשמה. וכלל ישראל באמת זו הנשמה. מצד הכללות. זאת אומרת, בכל אדם פרטי אז ישנם שני צדדים. יש את הצדדים שבהם הוא מכיר את עצמו, שעליהם הוא מזהה את עצמו במילה אני, אבל חוץ מזה יש בו צד עליון, רוחני, נעלם, שהוא מזוהה אצלו בתור נשמתי. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה היא. היסוד הטהור הוא זה שהוא חי בעומק, עומק אישיותו, של כל אדם ישראל. ובאמת הנקודה שהאדם יש לו נשמה, נקודת הנשמה שבכל פרט, היא אותה נקודה שבאדם לית לא מגר מכלום, אלא משהו גוון של כנסת ישראל. היסוד שהוא כולו כללי, הוא כולו נטף מזרם החיים הנצחי של האומה, והמניעים שלו הם רק המניעים המתבטאים ממה שעולה מעומר חייה הכללי של האומה בכללות דורותיה. זו הגדרת המושג נשמה אצל כל אחד ואחד. כמה היסוד הזה הוא דומיננטי בתודעותיו, בתובנותיו, בהרגשותיו, בהבנותיו הקונקרטיות של כל אחד מאיתנו, כל אחד תן חשבון לעצמו לפי אותה מידה שזה דומיננטי, אז ככה, יש לו יחס לנשמה, כפי אותה מידה שהוא בקושי מבין על מה מדובר. אז הוא בקושי מבין על מה מדובר. אז זה בדיוק המציאות. בכל מקום, המניפה יכולה להיות אדירה, במסגרת האפשרויות של הזיקה שבין האדם לנשמתו. שאפשר להגיד שהרוב המוחלט של בני אדם, ברוב ימיהם, יש להם קשר זניח לנשמתם. בכל מקום, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ובאדם עצמו גם כן יש לו יוצאים מן הכלל. יש לנו דקות שיוצאים מן הכלל. מכל מקום, רוב בני אדם, גם כאשר יש להם את הדקות היוצאות מן הכלל, מרוב שיש להם כלל, הם בולבלים. אז הם לא יודעים לזהות, לא יודעים להבחין מה נשמתי ומה לא נשמתי. ודרכי התאה בזה הם רבים, ואין ברירה אלא ללמוד תורה. כי התורה היא הדרך הבלעדית שבה האדם יוודא לעצמו איך מי ומה הוא ואיפה זיקתו לנשמתו. בתוך תורה הוא כמובן גם צריך לצעוד בעקבות התורה במלוא מסילת הישרים. אז שברו מסילת הישרים תתוודע אליו נשמתו שם בשערי החסידות והקדושה. מכל מקום, זה שברמה התודעתית יכול להיות שהרוב, או ליתר דיוק כל של כל כלל יוצאים מן הכלל, אולי לא יודעים על מה הרב מדבר פה. מכל מקום, כולם בלב, במיוחד מצד כלליותם, יודעים על מה הרב מדבר פה. בלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. זו תכונת החיים המאפיינת את הציבוריות הישראלית. איך אנחנו יודעים? זה דבר שבאמת לא צריך להיות כל כך חם כמו הרב בשביל לקבוע דברים כאלה. זה דבר פשוט שגם מבט חילוני יכול להבחין בזה. מבט חיצוני פשוט, רק יהיה עם שכל פשוט וישר. תסתכל על ההיסטוריה ותראה את המאפיין של הזהות הישראלית בכללות כל דורותיה. ואף אחד לא יכול להכחיש שהדבר המאפיין את האומה הישראלית בכללות כל דורותיה זה מה שנקרא יהדות. ויהדות זה תורה ומצוות. ואם תשאל את עצמך למה, אז התשובה היא ככה. זה דבר פשוט שזה הדבר המאפיין, ודבר פשוט שהטבע הפנימי של הנשמה הוא גורם לאפיון הזה. הנה, זה דבר ש... גם מבט מדעי גס ושטחי יכול להבחין בו. ומכל מקום זו האמת, ומה שמתגלה בסך הכל של כללות דורות האומה הוא נמצא בכל רגע באופן אינטנסיבי בנשמות של כולם. ושוב, מצד הכלליות של הנשמה, כי מצד ההתפרטות שלה אל התודעות הפרטיות, טוב, כל אחד בעניינו. והנה, ואם תגיד, טוב, אולי הצדיקים הם באמת כאלה. מישהו יתווכח על הרב, על מה הוא מרגיש. וכמו הרב, היו עוד הרבה באומה, במרוצת דורותיה. אז יש כאלה. וגם אי אפשר להתווכח על זה שבסך הכל של האומה, עובדה שזהו זהותה, זוהי תרבותה, עובדה שמה שמאפיין אותה זה חיים של מצוות. זה הייחוד לעומת כל תרבות אחרת. אז גם עם זה קשה מאוד להתווכח. אבל אולי יבוא אדם ויגיד, אבל תראה, יש כמה טיפוסים, בוא תסביר להם, אתה יודע מה מלהיב אותך בחיים באמת? זה לקיים מצוות. הוא יחשוב שזה אפילו, זאת אומרת, הוא אפילו לא יחשוב שזה עצוב מה שאמרת. זה פשוט... אבל הרב אומר שאם ישנם טיפוסים ריקניים, וממה הם ריקניים? ריקניים עם מצוות. אז תגיד, הם כבר, הם לא מצביעים למצוות. הם מתעניינים בכל דבר בעולם, ואם תעשה מדרג, אז מן הסתם המילה מצוות זה יהיה שם בתחתית המדרג של הדברים שהם מתעניינים בהם. אבל הרב כופר בעובדה הזאת. הוא אומר שזה לא נכון. כי באמת, בלב כל ריקנים שבישראל, ואם תגיד אולי ריקנים, ריקנים זה טיפוסים כאלה שהם פשוט בוק ישריקי, אנשים ריקים, אין בהם כלום. הם ריקים ממצוות, לא מקיים ממצוות. יש אנשים גרועים וריקנים. יש אנשים שהם פושעים, פושעי ישראל, בוגדים בזהות הלאומית שלהם. זה לא עניין של אנשים בעלי ראש קל, שום דבר לא מעניין אותם חוץ מאשר מה שיש להם בראש או מה שאין להם בראש. אבל יש אנשים שיש להם בראש דברים אנטי התורה ואנטי המצוות, והם בוגדים ופושעים בעניין הישראלי. הם פושעי ישראל. קרקפת דלא מנח תפילין. לא חושבים שהתפילין זה משהו שיש להתפאר בו. להפך. אין לו עניין. לא בתפילין ולא בכל התורה כולה שהוגשה לתפילין. הם פושעים בעניין הזה. שלא לדבר על זה שהביטוי פושעי ישראל, ביטוי קשה, הוא סתם פושע ישראל, זה מיני. אותו איש, הוא פושע ישראל, הבגידה בישראל, הבגידה בזהות הישראלית, בנצח ישראל. אז תגיד, שם כבר קפתה אש. כי תבדוק, תעמיק, רד אל פסיכולוגיית המעמקים, ואם לא תרצה לשקר את עצמך, אז תגלה שאין שם. הרב אומר, אני לא מכחיש שבחיים אין שם, ואני לא מכחיש שבלב אין שם, ואני לא מכחיש שבפסיכולוגיה את המעמקים אין שם, אפילו לא בתת ההכרה שלהם, אין להם שום עניין בקיום מצוות, הדבר האחרון שמעניין אותם. ומכל מקום, שבלב של הריקנים, ובלב של כל פושעי ישראל, כל פושעי ישראל, לא יוצא מן הכלל, יש אש. ואם האש אינו בוער בפנימיותם, אז הוא בוער ויוקד בפנימי פנימיות. נכון, בפנימיות אין. בפנימי פנימיות יש. גם זה מה שאומר הרב, זה לא חידוש גדול, זה מדרש מפורש. כפלח הרימון רקתך. אל תקרי רקתך, אלא ריקתך. ריקנים שבך מלאים במצוות כרימון. מסביר היה הרב ציודה את זה, נתאם להיגיון הפנימי שעומד ביסוד הדברים של הרב. מה זה ריקנים שבך? ממה הם ריקנים? הם ריקנים ממצוות. וזה אבסורד. ריקנים שבך מלאים במצוות. אם הם ריקנים, אז הם לא מלאים, ואם הם מלאים, אז הם לא ריקנים. אם אתה תמה, אז התשובה היא כרימון. מה רימון זה? משונה הוא משאר פירות. כי בכל הפירות ישנו את בשר הפרי, וישנו את גלעינו או גרעינו, שהוא לא נאכל. אבל פה הגרעין העצמי הוא המאכל. אין פה משהו מחוץ לגרעין. הגרעין העצמי של ריקני ישראל זה מצוות. כי הוא הדבר אשר אמרנו, את אשר אלוקים עושה, עליו אנחנו מדברים. עם זו יצרתי לי. המציאות הישראלית זו תכונה אוטונומית, זו תכונה עצמית. עצם תכונת החיים הישראלית זה תביעת המצוות. זרם החיים של נצח ישראל הוא לא רק זרם שרידותי כזה. זה זרם שרידותי של מה? של מהות, של אופי, של עניין. ומהו האופי? האופי העולה מכללות האומה, מכללות דורותיה. והאופי שהעולה מכללות האומה, מכללות דורותיה, זו היהדות. יהדות מאופיינת בסגנון החיים המעשי המצוותי. אין זאת, אלא שזו המהות הפנימי. של מי? של כל אלה שנצח ישראל זורם דרכם. ושם כבר לא שואלים, במישור הזה כבר לא שואלים, כמה מצוות קיימת היום? מה יש לך בראש? מה עם כוונותיך? מה המעשים טובים ומה המעשים הרעים שעשית? זה לא מותנה במישור הזה. יש פה רק הוויית חיים, איך נקרא לה? אובייקטיבית, נתון. בריאה. עם זו יצרתי לי. יצירה אלוקית כזאת. זוהי תכונתה שצורתה הנשמתית זו מצוות. ואם כך, אנחנו פטורים לחלוטין מהשכבה על שום שפה של שום פסיכולוג כל אדם מישראל יגיד לו, שמע, אתה חש, באמת, עד כמה שאתה דווקא רוצה, ובאמת, בוא, תתוודא, תגיד, ואתה באמת כן רוצה לקיים מצוות. זה ממש לא מעניין אותנו. מה הסגנון הזה יגלה, אם כן יגלה, לא יגלה, אם יש שם תחושות או אין שם תחושות, זה לא רלוונטי בכלל. כי הגובה שעליו הרב מדבר, הוא לאין שיעור יותר עמוק מזה. רובד אחר לחלוטין. הוא לא מותנה בשום רעיון, בשום אנליזה חיצונית למעמקים שעליהם הרב מצביע. נתון מוחלט. בלתי ניתן לשינוי. בדיוק כמו שבמעמקי נשמתו של כל אדם, הוא רוצה להיות אדם. מי אמר? אולי הוא לא. הוא רוצה נקודה. ואם הוא מתנהג כמו חיה, והוא גדל אצל זאבים, ומכל מקום הוא רוצה להיות אדם. נקודה. וזה שהוא רוצה להתנהג כמו זאב, ורע לו בחברת בני אדם, זה טרגדיה, ויש מקרים. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, לא מטריד אותנו, לא נוגע לעצם העניין, שום דבר לא זז מעצם הקביעה היסודית. וגם הוא עצמו, זה נכון לגביו, קרה פה מוטציה. אני חושב שאחרי המילה, ויוקד בפנימי פנימיות, מתאים שתבוא נקודה. עכשיו רעיון חדש. ובכללות האומה כולה, כל חפץ הרי החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם בלא סתירה ובלא הגבלה. עד עתה, בעיקר דובר על, כן, על שמה ועל שמות של כולם, לא יוצא מן הכלל. עכשיו, יש ריכוז המבט על אותו משפט שהוזכר, שבלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. אבל מה שמתראה, זאת אומרת, מה שמתראה לבעל עין הפקיחה, בעל ראיית מעמקים, לבעל הראייה, הוא באמת נותן את רישומו בסגנון החיים החיצוני. עד אתה אמרנו שזה מה שמתבטא במה שנקרא יהדות. זאת אומרת, סגנון החיים התרבותי, הייחודי, הפולקלוריסטי של העם הזה בכללות דורותיו. שהוא נגזר מתכונתו העצמית, הפנימית, הנשמתית, מרוח השם אשר עליו. מנצח אלוק, מנצח ישראל שחי בעצם במציאותו. עכשיו הרב יגיד ויפרט את זה לעוד משמעויות, לעוד השלכות. בכללות האומה כולה, לא רק הרצון ליהדות, לקיום מצוות בחיים של האדם מישראל, כל פרט מישראל הוא מקיים מצוות. באמת כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל, כמו חיי הפרט. כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. בכללות האומה כולה ישנה תשוקת חירות, ישנו חפץ חירות. חירות, זאת אומרת, עצמאות, הרצון לעצמאות, הרצון לאישי עיבוד, הרצון לאוטונומיה בניהול ענייני המדיניות הכללית, הרצון לאוטונומיה בענייני המדינה, בכל ענייני המדינה. בכללות האומה כולה, כל חפץ החירות, למה האומה כל כך רוצה להיות עצמאית, ריבונית? זה בגלל זה. זה בגלל הלהבת הזאת. התשוקה הזאת, השאיפה הזאת, החפץ, האדיר הזה, הדרישה, החזקה, האמיצה והתדירה של ההתקשרות עם מצוות השם כולם. הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. הרצון להביע את רוח השם אשר על האומה. לכן רוצה האומה עצמאות, חירות. בכל תשוקת החיים מתגלה באומה הזאת איזה רצון חיים בעל עוצמה שלאין שיעור יותר גדולה מכל מה שאנחנו מכירים, בכל מה שאנחנו מכירים. כל חי, מכל סוג שהוא, עצם החיים כוללים בקרבה מיסודיות תודעת החיים, זה חפץ החיים, זה חפץ השרידות, זה חפץ הקיום. זה חפץ להמשיך את התודעה האקטואלית שאני חש, שאני חי. זה עצם תחושת החיים. כל חי רוצה לחיות. אבל כל חי זה לא עוזר לו. וזה לא משנה אם החי הזה הוא קטן הרמסים, או האימפריה שמבטאת את חפץ החיים הקולקטיביים היותר אבירה. הצד השווה בין זה ובין זו שהמוות עורב להם בפתח. זה רק שאלה של זמן. וכל החיים למות. כי ישנו חוץ מאשר רצון החיים, במציאות ישנו גם רצון מוות. והמוות ינצח את כל החיים. כי אין בכוח רצון החיים של שום חי יכולת להתמודד עם הרצון הכללי למוות. להוציא רצון החיים של כנסת ישראל. ויר כי לא יכולו, ויגע בכף יריחו, אבל הוא לא יכולו. והוא שורה עם אלוקים ועם אנשים. ותשוקת החיים הישראלים היא זאת שהיא נצחית, והיא חולה גם למלאך המוות. תשוקת החיים הישראלית שהיא פנומן מדהים, ניסי, עניין אלוהי, נצחי. מה פשר תשוקת החיים הנצחית הזאת? מה פשר זרם החיים האדיר הזה המתגלה באומה? רצון הקיום הזה הוא הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. הוא הרצון להביע את רוח השם אשר על האומה. ובכלל, כל תשוקת חיי הכלל כמו כל תשוקת חיי הפרט. כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. הרצון לזהות לאומית, הרצון להתקוממות לאומית, הרצון לחיים כלליים, לחיים ציבוריים, לחיים ממלכתיים, לחיים שהם אינם רק חיי הפרט או משפחה או קהילה, אלא חיי אומה כאומה, חיי לאום כלאום, חיי מדינה כמדינה. למה חשוב שתהיה ליהודים מדינה? מה פשר השאיפה לחיים מדיניים, ממלכתיים? כל תשוקת חיי הכלל, כמו תשוקת חיי הפרט, הרצון לשרוד את החיים הפרטיים בעומק העניין, למה החיים הם כל כך חשובים? ולמה באמת שווה לחיות? ולמה באמת פיקוח נפש דוחה כל דבר? בעומק העניין זה כדי לחיות את החיים הישראלים. ובעומק העניין, רק אתן לכם דוגמה, בסברות של פיקוח נפש דוחה שבת, זה משום שחלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. זו לא הסברה הלכתית הבלעדית, יש עוד כמה סברות. ומכל מקום, פה מתבטאת הסוגיה שלנו. כי ערך החיים הישראלי הוא לא מצדיק חילול שבת. אם החיים הישראלים מצריכים חילול שבת, כי הם טעם לחיים אם חללים שבת. אלא החיים כולם הם בשביל קיום שבתות הרבה. שגם השבת היא שקולה כנגד המצוות כולם. יש בה משהו כללי בשבת. מכל מקום לענייננו זה אותו עניין. חפץ החיים זה כדי לבטא את צורת החיים. זה ערך החיים הבלעדי. בכל תקווה של גאולה, למה רוצים להיגאל? רוצים להיגאל, טוב, זה נעוץ ממש בהגדרה. כי המושג גאולה, אמרנו כמה פעמים, גאולה זה הביטוי של התכונה הנשמתית בפועל. זה הגדרת המושג גאולה.
אז ממש.
זה פשוט זהות במושגים. החפץ לבטא את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית, זה בעצמו הגדרה של המושג גאולה. ומכל מקום, כלול בכלל המושג גאולה, ודאי, תקומת האומה בתור אומה. תקומת האומה בתור ריבון בארצה. תקומת האומה בתור ישות ממלכתית, מדינית. שוודאי שזה כלול בכלל המושג גאולה. וחפץ וכל תקווה של גאולה זה בגלל התשוקה לקיום המצוות. כלומר, לביטוי הנשמה הישראלית במלוא צורתה. רק מקור מעיין חיים זה הם נובעים. אבל פה לכאורה יש שבירת סגנון, כי כל הזמן רבינו אמרת לנו שזה שלהבת, ולפתע אתה אומר לנו שזה מים, מעיין. כן, כי באמת זה שלהבת ובאמת זה מים. זה אש ומים, כי זה להבת השמיים. כי זה התוכן הנשמתי של כנסת ישראל, שהיא עצם השמיים לטוהר. ובאמת, כבר אני חושב טוב, אני לא זוכר מרוב שיעורים, אני לא זוכר אצל מי אני אומר מה, אבל נוהג להגיד את זה פעמים רבות, שברב, כשהוא מגיע לגבהים העליונים של האמונה, הוא תמיד נוטה לעבור למשל של זרימה, של מים. הוא גם כותב את זה במפורש, בעין היה. שזה לא, זאת אומרת, מה שהוא סיגל את זה לעצמו, זה בגלל שחזל עשו את זה. מה שזה תמיד זה כך. מה שמתבטא ברב, תמיד יש לזה גם, חוץ מהסגנון המקורי שלו, הוא גם מקורי. זאת אומרת, מתאים למקור. על כל פנים, האש הזאת היא באמת מים. רק מקור מעיין חיים זה, הם נובעים. הזרם הזה, השטף הזה, הרצון הזה, לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. הרצון לבטא באופן אינסופי את הכמיהה האינסופית של הנשמה. והכמיהה האינסופית של הנשמה היא דווקא היא הטובת את כל המעשים המאוד סופיים האלה. בדקדוקיהם האינסופיים. זה נקרא חיים ישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. בלא סתירה בין הממד הקונקרטי, החיצוני, הגופני, החושני, הממשי, ובין התביעה הנשמתית. אלה הם חיי מצוות. וחיי זמן, מקום וגבול, ובביטוי ובגילום של נצח, אינסוף ואי גבול. חיים אינסופיים בגבולות זמן ומקום. אלה הם חיי ישראל, אלה הם חיי המצוות. ובנקודה הזאת אנחנו מגיעים לשיא של הפסקה, לעניין של הפסקה, על כל פנים, במסגרת הפרק כולו, במסגרת המסכת של ארץ ישראל. זה יתברר, עכשיו נבין מה זה ארץ ישראל. מה זאת תשוקת ארץ ישראל? למה לנו ארץ ישראל? למה אנחנו כל כך משתוקקים לארץ ישראל? זאת תשוקת ארץ ישראל. מה זה זאתי? התשוקה, הדרישה, החזקה, הדורשת באופן אמיץ ותדיר לקשר את החיים אל מצוות השם כולם. הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית אידיאלית. לכן, יש את תשוקת ארץ ישראל. טוב, ושוב, לגבינו זה גם כן מה שכבר נעוץ בהגדרה, כי ארץ ישראל אין דבר חיצוני, כי עניין חיצוני לאומה רק כדי עמדת אגודת האומה וחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני. ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות ומציאותה. אז ברור, ומובן מאליו, מובנת מאליה גם הקביעה הזאת. זאת היא תשוקת ארץ ישראל. הצורך, הגעגועים, הקשר המדהים שבין האומה הזאת לארצה, זה כקשר האומה הזאת אל חייה. חפץ החיים שלה זה חפץ קישורה לארצה. הרצון לחיות באופן ריבוני, ממלכתי, בארצה. כדי לבטא את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. כי ארץ ישראל היא אדמת הקודש. אדמה של הקודש. בנחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, אומר הנביא. והביטוי פה אדמת הקודש, כי האדמה זה היסוד המצמיח את הקודש. מה זה הקודש? הקודש, אנחנו כבר יודעים מה זה הקודש. האמת האלוהית, החפץ המרומם, הנשגב של המגמה האידיאלית, זה הביטוי של עליונות הקודש. הקודש זה האידאה המכוננת את החיים הישראלים. קודש ישראל השם, ראשית תורתו. צורת הצורות, אידאת האידאות, מגמת המגמות, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, המחשבה היסודית, שבשורש נשמת ההוויה כולה, שכל היש כולו אינו אלא התפרטות של המגמה הזאת, האידאה הזאת, הזרם הזה, זה הקודש. איפה יצא הקודש? על ידי מה יצא הקודש? יתכונן הקודש? על אדמת הקודש. אדמת הקודש, שהיא היא אדמתו עמו. אדמתו שהיא עמו, וכיפר אדמתו עמו, רש"י, אדמתו שהיא עמו. כי עמו הוא עם הקודש, וממילא אדמתו היא אדמת הקודש. זרם החיות הישראלית במלוא צורתו, הוא מוכרח להתגלם במלוא, בכל בחינותיו. על כן מוכרחה האומה לחיות בארץ. זוהי ארץ השם, כי עם השם אלה, והארץ היא ארץ ישראל. היא ארץ של העם, כמו שנוהגים לשיר. והארץ הזאת של העם היא ארץ של עם עולם, עם השם, עם הקודש, וממילא זו ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות ומתבלטות במלוא הטבעיותן. אם המצוות אלה הם האידאות, גרעיני האידאות המכוננות את נשמת ישראל, את שורש נשמת ישראל, אז התוכן של הקודש הזה הוא מתבטא בארץ. היא ארץ המצוות. על כן, אין משמעות באמת למצוות בחוץ לארץ, אלא רק כשלבי ביניים. כל יניקת, כל הערך של המצוות בחוץ לארץ זה בתור שרידים ממה שהיה פעם חי, וגחלים לוחשות למה שעוד יפוח בהם הרוח וישוב לחיות. זה כל ערכם. אבל אלה המצוות, החוקים והמשפטים אשר תשמעון לעשות בארץ. כך מדברת התורה, בעיקרה. ועל זה היא חוזרת פעמים רבות. התורה היא משפט אלוהי הארץ. וגם טכנית, אי אפשר לקיים את תרי"ג המצוות אם לא בארץ. אין תרי"ג מצוות בחוץ לארץ. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו ולטעום לרעימת חייו, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. טוב, נעצור פה לעכשיו.